אז בואו נראה גם לאלף ח' שבוע טוב, בוקר טוב, לימוד היראה, מדרגת האדם, מסיבה וטוב לבד. שוב, אנחנו עסוקים בלימוד היראה, זה הנושא שלנו. אומר הרב, בכלל לימוד היראה הוא להבין לעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. כן, צריך להתחיל לברר, זה אנחנו לא, אנחנו לא שם לב לזה. סתם רואה שאין לו חשק ללמוד יראה, סתם רואה שהוא נמשך ללימודים אחרים ואין לו, וגם את הזמן הקצוב הזה שהוא צריך להשקיע בלימודי המוסר והפנימיות והאמונה, הוא לא משקיע. הוא לא מבין למה, אבל יש דברים שגורמים שהלימוד הזה יהיה כבד, יהיה משהו שהוא לא זורם לאדם, שהוא לא קל לו לממש אותו בצורה קבועה. אז הוא אומר, ופה הרב מתחיל להסביר הסבר, והפסקה הזאת היא תהיה, יש פה גם ביאור מאוד מאוד חשוב לכל מושג השמחה, להבין מה ההגדרה של שמחה. יש הגדרות קצת שונות במערל, אבל פה הרב נתן פה איזושהי הגדרה שרואים אותה שחוזרת על עצמאות בעוד מקומות ברב. ואומר פה הרב, ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. כן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, זה המקור. עבודה צריכה להיות בשמחה וטוב לבב. עכשיו הרב יסביר את שני המושגים האלה. מה זה שמחה, מה זה טוב לבב? נראה ששני הדברים. הם השמחה בפני עצמו וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות השמחה ולא טוב לבב, והיא אינה רצויה. יש מקום לטוב לבב ולא שמחה. כן, שניהם טוב, הוא לא כותב לא רצויה, אבל כן, יש אפשרות, כל אחד מהם נפחד, אפשר לעבוד את השם בשמחה בלי טוב לבב, אפשר להיות בטוב לבב בלי שמחה. ועכשיו צריך להבין מה זה כל אחד מהם. והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. זה מעניין, כן, אפשר לא יכול לחוף את עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה, בכל ענייני עבודת השם יתברך, אם כן אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ לשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. אז זה צד אחד, שאדם כן שמח, הוא כבר הגדיר מה זה שמחה, איך אדם חש תחושה של שמחה? אדם שמח, הוא כפה, יש השאלות, תקוף את עצמך להיות בשמחה. כן, אדם קופה את עצמו להיות בשמחה, אבל זה לא טוב לבב, כי מה זה טוב לבב? טוב לבב זה משהו שהוא נוח, שהוא מתאים לי, שאני מרגיש בו הרמוניה. כן, זה בעצם, אני חס בלב רוח שמחה, הוא לא באמת חפץ בזה, ואינה נוחה, לא רק זה חובה עליו. אז יכול להיות מציאות שאני שמח, כבר נבין למה, איך אדם יכול להיות שמח, אבל אין לו נחת בזה, אין לו שלווה בזה. הוא עושה את זה מתוך חובה, לא מתוך רצון. ואפשר להיות. אז זה חלק ראשון כשיש שמחה ואין טוב לבב. אפשר להיות שאיתה לבבו בעבודה. כי הכיר שראו לעבוד האדון כל התברך. וגם שהוא ראו לעבוד באשר הוא יציר כפה וחננו דעה והשכל לעובדו. כן, צריך פה שני דברים. גם להבין, גם מצד הקדוש ברוך הוא שראוי לעבוד אליו, וגם מצידי שאני מתאים לעבודה הזאת. אז אם יש פה, ראוי לעבוד אותו ואני מתאים, אז יש פה הרמוניה. אז יש פה טוב לבב, אז זה מתאים לי, אז אני מקבל את זה מתוך נחת ומתוך התאמה, ולא רואה בזה איזה עול, אני חפץ בזה, אני רוצה את זה. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא נאות לו, ופה הרב מגדיר את המושג שמחה, ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי לשמוח, כמו שישמח ובוא אליו דבר מחודש, שכיוון שלא יהיה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. הרב פה מגדיר מה זה שמחה? מה זה בעצם שמחה? שמחה זה במילה אחת, התחדשות. כשאני מתחדש, יש משהו שאין לי אותו, יש פה מילה אחת שהיא עזרה לי לברר מה זה, מה ההבדל בין למה, כן, למה שלמה המלך אומר אין כל חדש תחת השמש? שלמה המלך אין כל חדש תחת השמש, אין כל חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. יש פה מילה אחת שהיא מבחינה, הרב פה מדבר בכלל על שמחה. אומר, מה זה שמחה? שמחה זה שהתחדש לו, כן, הלשון שלו, כמו שישמח ובוא אליו דבר טוב מחודש. אני בא אליי דבר טוב מחודש. בגד חדש. מאכל חדש הרבה זמן לא אכלתי, נכון? שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שהתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו הוא שמח, התחדשתי באיזשהו משהו. התחדשתי בבגד חדש, מאכל חדש, בית חדש, חלק מהפוסקים יכולה להצליח לברך. כל התחדשות כזאת, כן, המדעת המדויק של זה זה ברכות שהחיינו. מה נברך שהחיינו? על אדם שהרבה זמן לא ראיתי, אני שמח לראות אותו. אם זה אדם שאני רואה אותו כל יום, גם אני מאוד אוהב אותו, אני לא אברך את זה שהחיינו, נכון? על פרי שלא אכלתי עונה שלמה, על בגד חדש. בעצם יש פה משהו חדש שהתחדש אצלי, והחידוש יותר שמחה, אני מברך שהחיינו, נכון? זה בעצם מה שהרב פה מתאר, בחלק השני של הדברים. כמה שהתחדש לו הטוב של מעלה ממדרגתו, הוא שמח. אבל פה יש בעיה. אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, המדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום, מקום שמחה. אבל אחרי ששמתי את החולצה הזאת פעם אחת, מה קורה? לא, נגמר, כבר לא אין שמחה, אין פה התחדשות. נכון? אבל אז ההבדל בין טוב רגיל לטוב רוחני, טוב אלוקי, טוב תורני, הוא במילה אחת. אני חוזר שוב מתחילת הפסקה הזאת, על דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם. יש הבדל בין טוב רגיל לטוב, יש הבדל בין בין החדש שמתחת לשמש לחדש שמעל השמש. שוב, זה על בסיס הפסוק של בספר קהלת. אומר שלמה המלך, אין כל חדש תחת השמש. אמרו חז"ל, מתחת השמש אין חדש, מעל השמש יש חדש. מה ההבדל? כי הטוב שמתחת השמש הוא טוב, אבל לא טוב בעצם. הוא חידוש, אבל לא חידוש בעצם. החידוש שמעל השמש הוא חידוש בעצם. שימו לב, על דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראו לשמוח. ככה הרב מתאר, וגם לפני כן. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. אבל כשהוא מדבר על הטוב שלנו, האנושי, מה אנחנו מתאר אותו? כי נתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, פה הוא לא כותב בעצם. אז אני חוזר, מה הסברנו פה? שמחה זה התחדשות. שמחה נוצרת בלב שיש התחדשות. המהר"ל מגדיר שמחה בתור שלמות, אבל צריך לראות איך אפשר לשלב בין הדברים, אבל הרב מגדיר פה בעוד מקומות, שמחה עניינה התחדשות, האדם מתחדש. ההתחדשות יוצרת אצלנו בלב תחושה של שמחה. זה מה ש... ובעצם ביחס לעבודת השם, אני צריך שיהיה בה גם טוב לבב וגם שמחה. אז בחלק הראשון הרב תאר שיש אנשים שיש להם שמחה, הם מרגישים התחדשות, אין להם טוב לבב. עכשיו הוא מתאר אנשים שיש להם... כן, שנייה, סליחה, במדרגה הראשונה הוא תיאר מישהו שיש לו טוב לבב, שיש לו טוב לבב. אני אחזור על זה שוב. אז כן, אז... שוב, תראה את שני הצדדים, צד אחד אדם שיש לו שמחה ואין לו טוב לבב, צד שני אדם שיש לו טוב לבב ואין לו שמחה. אלו שני הצדדים בעצם, ששניהם יכולים להיות קיימים באדם. כשהאדם יש טוב לבב, זה אומר שהוא מרגיש שייך לדבר, מרגיש שהוא ראוי לעבוד את העבודה הזאת. אבל לפעמים אין לו שמחה, למה אין לו שמחה? כי הוא לא הבין שהעבודה הזאת מרוממת אותו למקום חדש, לקומות חדשות, ויוצרת אצלו התחדשות, אז כשהוא לא מבין את זה, אז אין לו שמחה. יכול להיות מצב הופכי, שאדם מבין שיש פה דבר חדש, שהוא מתחדש מתוכו, שהוא, אבל הוא לא מרגיש שייכות לדבר, הוא לא מרגיש ראוי לעבודה הזאת, נכון? זה כמו ש, לא יודע מה, להיות עכשיו לקנות סמלה, זה יחדש לי את החיים, אבל זה לא שייך לחיים שלי, אתה לא אומר לי כלום, נכון? תחשב משהו, כאילו, אז יהיה איתי משהו חדש, אז אני ירגיש איזו תחושה של התחדשות, שקניתי משהו חדש, אבל מה זה שייך אליי, זה לא אומר לי כלום הדבר הזה. זה בעצם שמחה. וטוב לבב. תוך כדי גם דקדקנו פה קצת לנסות להגדיר את ההבדל בין... זה עוד קומה בלימוד, כן? הקומה הראשונה היא קומה של... כשאתם לומדים עכשיו אמונה, ואתם עכשיו... ואתם מה הרב פה אומר, הרב פה מגדיר משהו. ושמתם לב, ותוך כדי הדברים שלו, הרב שותל פה איזשהו מסר. מה המסר שהוא שתל פה? הוא עושה פה הבחנה בין שמחה רגילה, התחדשות רגילה, לבין התחדשות אלוקית בתורה ובמצוות. הוא כותב, התחדשות רגילה היא התחדשות, נכון? היא דבר שלמעלה ממדרגתו, למעלה ממדרגתו, אבל באיזה שלב אתה תגיע לזה, אבל יש דברים שהם למעלה ממדרגתו, בעוד מילה אחת שהוא מוסיף שמה היא? בעצם. האם זה בעצם, זה בעצמו את למעלה ממדרגתו, זה תמיד יהיה למעלה ממך. בעצם אתה תמיד תמיד תרגיש איתו התחדשות. בעולם הזה האדם מוגבל בכמות ההתחדשות שיכול להתחדש. וגם ההתחדשות היא לא התחדשות אמיתית, כי כל דבר שאתה מחדש לעצמך הוא לא באמת חדש לך. הוא קיים בעולם בחיים שלך בצורה כזאת או אחרת. רק עולם של קודש, רק התחדשות של מה שלמעלה מהשמש, רק שם יש התחדשות שהיא בעצם. אז אני מקווה שבלבלתי אתכם, אבל שוב, עשינו פה שני שלבים. שלב אחד, הבנת הפשט, השלב שני, זה איך פתאום, מתוך המושגים שהרב, קודם כל הרב חידש לנו מושג שזה כבר חשוב. ואני לומד, אני יושב פה מול הפסקה, אני אומר, וואי, הבנתי, שמחה זה התחדשות, נפלא. ואני משווה את זה אחרי דברים אחרים, אני רואה, וואי, זה הסתדר לי מצוין. הסתדר לי לברכת שהחיינו של התחדשות, הסתדר לי המון, אני מבין ששמחה זה התחדשות. נכון? מצוין, נפלא. אבל אז אני שם לב שבתוך הדברים האלה הרב פה מבחין, כשהוא מדבר על שמחה רגילה, הוא מדבר על שמחה, הוא מדבר, אומר יש התחדשות, אבל הוא מסתיר מילה. וכשהוא מדבר על שמחה שקשורה לקודש, הוא פעמיים מזכיר את המילה בעצם. נכון? בעצם זה במהות, זה שמחה, זה לא, זה משהו שהוא, כאילו יש פה שני הבדלים בין שמחה של קודש ושמחה של חול. שמחה של חול היא זמנית, היא תוך שנייה נעלמת, כי כשתגיע לאותם אותו דבר הוא ייעלם, אין לך אפשרות שוב, כי הוא לא, כי ברגע שקנית אותו, זהו, אתה כבר שם. שמחה של קודש זה תמיד מעליך, תמיד יש לך לאיפה להתחדש. דבר שני, שמחה של חול היא לא באמת שמחה, לא באמת התחדשת. אין כל חדש תחת השמש. זה...
רק השגתי את זה.
השגת את זה, בוא נגיד, החידוש הזה הוא זיק. הוא קמצוץ מהחידוש האמיתי. הוא לא החידוש האמיתי, הוא לא החידוש בעצמותו, בעצם שלו. זה חידוש, ונקרא לו חידוש במקרה, לא חידוש בעצם. והדברים ברורים? כן, חברים או לא? כן, אני חוזר שוב לקרוא את זה שוב בפנים. אני קורא שוב. הנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה, אני קורא והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה, אבל ראו בשמחה משתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה וכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין לי בו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. זה האדם שיש לו שמחה ואין לו טוב לבב. ואפשר גם הפוך, שהתאבדי בו בעבודה. למה התאבדי בו בעבודה? אמרנו שני צדדים, כי הקיר שראו לעבוד לאדון כל יתברך, גם מצד הקדוש ברוך הוא שראוי לעבוד עליו, וגם מצד האדם עצמו, גם שהוא ראוי לעבוד, באשר הוא יציר כפיו, חננות דעה והשכל לעובדו. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. אם זה הוא נאות לו, זה האדם לא יכול, לא מרגיש, הוא לא מצליח לשתור את השילוב הזה. יש פה דבר שהוא גדול למעלה ממדרגתי, שהוא מעורר בי גם שמחה, והוא גם נאות לי, גם ראוי לי, גם שייך לי. שזה שילוב של שמחה וטוב לבב. ואז פה הוא מתחיל להסביר קצת, ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח. כמו שישמח, הוא בוא אליו דבר טוב מחודש, איזה מילה חסרה פה? בעצם, כן, נכון? שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מדרגתו לא הגיע לזה. כיוון שאם התחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, שוב איזה מילה חסרה פה בעצם, הוא שמח. אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר עלתה לזה הטוב ואין כאן מקום לשמחה. בקיצור, כשהרב מדבר על שמחה במובן העקרוני, התורני, הרוחני, הוא מדבר על שמחה בעצם, שהוא מדבר על שמחה שהיא אנושית, כדי להסביר לנו מה זה המושג שמחה, הוא מדבר על שמחה בלי המילה בעצם. יש הבדל מהותי בין שמחת הכל ושמחת החול.
זה תמיד מעליי?
זה תמיד מעליי, אמרנו שלושה הבדלים, שהם בעצם מבטאים מהות. הבדל אחד, שמחת חול היא זמנית. הבדל שני, שמחה של חול היא... טוב, כאילו, ניקח שתי הבדלים, יש עוד הבדלים נוספים, אבל דבר ראשון היא זמנית, דבר שני היא לא השמחה האמיתית. היא חלשה לעומת השמחה, היא רק טעם מועט משמחת האמת, גם מבחינת העוצמה שלה, היא שמחה הרבה פחות חזקה. אז היא גם זמנית וגם...
אנחנו לא ממש משיגים את מה שמעלה. השמחה זה עצם זה שאנחנו כאילו... מתקרבים
לנו מעלה. אתה משיג, אתה כל פעם משיג מעלה חדשה, אבל המעלה הזאת היא תמיד נשארת מעליך. תמיד יש לך עוד מעלה מה להשיג. אבל זה גם באמת מעליך. כל מה שקיים בעולם הזה הוא לא באמת מעליך, הוא לא באמת חדש. כאילו בגד, בסדר, אז עוד בגד, אז עוד משהו, אז בגד הזה נראה ככה וזה נראה קצת ככה, אז... זה נותן לאדם קצת תחושה של שמחה, אבל אתה יודע שהשמחה הזאת היא רק זיק מהשמחה האמיתית.
גם בקדושה זה תמיד קיים, זה לא חידשתי פה משהו.
אבל זה מעליך, אבל זה לא בתוך העולם שלך, זה מעל השמש. זה מעל השמש. ואתה צריך לשאוב את זה, ולהביא את זה למציאות של העולם הזה, זה לא בתוך העולם שלך, ולכן יש פה, לכן זו שמחה אמיתית. כן. אז זה... כן, אבל זה ממש דוגמה, כן, דוגמה באמת איך לקחת מושג שהרב הסביר אותו פה, ותוך כדי, יש עוד קומה, להעמיק את המושג. צריך להבין אותו, בשביל זה צריך גם עוד קצת רוחב כדי לקבל פרספקטיבה על המושג הזה. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה מדרגתנו, זה דבר אחד. והוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין, בכל יום יהיו בעיניך חדשים. אני יכול להיות שמח בדבר ישן לכאורה, כי הוא לא באמת ישן. ואז אני כן, מוצא שמחה וגם טוב לבן. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, אבל רגע, השמחה, כל מה שדיברנו פה עכשיו זה תודעה, והתודעה שלי אני מבין שזה שייך אליי. תודעה שלי אני מבין שזה למעלה ממדרגתי, אבל יש לי, אני גם עם גוף. איך בתוך הגוף זה יורגש הדבר הזה? איך בגוף שלי אני ארגיש את השמחה הזאת? השמחה הרוחנית. הטביע הבורא דברה שהתחדשו ידיעות חדשות, וידרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית גם כן. כן, בעצם, אבל, כן, אבל בואו נמשיך עוד קצת, אבל כשהתעלה החומר תהיה השמחה, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. מה, אבל יש לי בעיה, אני בגוף, ובגוף אני לא חש את החוויות הרוחניות בצורה כל כך עוצמתית. מה עזר לי הקדוש ברוך הוא? ההשגות הרוחניות החדשות שאני משיג, הן עוזרות לי להתחדש. אבל אומר הרב, כשהגוף שלי יזדקך, הוא יהיה כלי להופיע את כל ההתחדשות הזאת הרוחנית ללא ערב, כל הזמן. כבר כשהתעלה החומר תהיה תמידיות השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. בגלל שההשגה תהיה שלמה, השמחה תהיה שלמה. בדיוק אחרות, מה שעוצר אותנו מנחוש את השמחה הרוחנית, זה החספוס של הגוף, זה החומריות של הגוף, שמונעת מאיתנו לחוש את ההתחדשות הרוחנית שמפעמת בנו. בואו נסיים עד הסוף, ואז שאלות, בואו נעצור ונחזור על זה שוב. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בערך, בילוי ערך העבודה. מתי אני שמח? שאני מבין בשכל את ערך העבודה שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. וטוב לבב, מצד הידיעה שראוי לעבוד לו. בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא ליצורה, הוא בפרט לעם קרובו, אז אני מבין שאני שייך לזה. כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר ממדרגתו, לא התאהבה ליבו. זה לא יביא לי טוב לבב, כי טוב לבב זה צריך את השייכות. כאילו בעצם יש פה סתירה קצת. יש פה שמחה של למעלה מדרגתי. היא צריכה להעולה למדרגות עליונות, אני צריך שיהיה פה טוב לבב גם, אז זה מורכב, אבל אפשר. אני יכול להבין שיש משהו שהוא גדול, ויש לי שייכות אליו. מצידי ומצד הקדוש ברוך הוא. ולפי זה, בית לימודים הם. אז יש לי שני דברים ללמוד. אחד, רוממות ערך כל העבודה, שהרי מקרב את מה שטענה מיוצרה יתברך, זה כדי שתוכל להיות לי שמחה. ודבר שני, לימוד שני מעלה תפשו ורוחניותה מצד עצמה. יש פה שני הדברים שאני צריך ללמוד, שניהם אני צריך להעמיק. אני צריך להבין כמה העבודה הרוחנית היא מרוממת, לכן יכול להיות לי בשמחה. אבל שני שאני צריך ללמוד, זה כמה העבודה הרוחנית היא שייכת אליי, כמה אני שייך לזה, כדי שיהיה לי גם טוב לבב. כן? שאף על פי שנתנפה בכל גלגולי החומר, חז ושלום, גלגולי החומר, חז ושלום, מכל מקום, אסא דקאי בני חילפה, אסא שמה ואסא קאולה. כן, הגמרא אומרת שהדס שנמצא בין הקוצים, הוא נקרא הדס, הוא עדיין הדס וגם קוראים להדס. אז מה אם הוא נמצא בין קוצים? והיא עובדת בזוהרה מצד עצמה, הנשמה, הנפש של האדם. ובידיעת דבר זה עצמו היא מתארת באמת, כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה. וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבוררים אצלו, ושנונים בפיו ולבבו. איך כל זה שייך אלינו? במה פתח הרב? הרב פתח בזה שיש דברים שמונעים מאיתנו את לימוד היראה. למה אדם רוצה ללמוד היראה? כי יש לו סוג של מחסום ביחס לכל העבודה הרוחנית שלו. הוא מרגיש שהוא לא שייך לעבודה הזאת. הוא מרגיש שהיא לא משמחת אותו. הוא מרגיש שגם אם משמחת אותו אני לא שם טוב לבב. זה לא שייך אליו. אז לכן הוא לא רוצה לעבוד, לכן הוא לא רוצה ללמוד. אומר הרב, יש שני ברורים שאנחנו צריכים לברר לעצמנו. ברור אחד של שמחה, שזה בעצם שהתורה, העבודה הרוחנית היא גדולה ממדרגתנו והיא מרוממת אותנו, ממילא יש פה תמיד התחדשות ושמחה. ברור שני, שגם שייכת לנו. מצד הקדוש ברוך הוא ומצידנו. יש לנו שייכות לזה, זה גם טוב לבב. כן, זה כמו אדם, שתשימו אותו בסיירת מטכ"ל, והוא ירגיש שם, יראה את הנשקים, יראה את החבר'ה עם זה על הפנים, וכולו יהיה מבסוט, מתלהב, רק מה הבעיה? בן אדם קבב, הוא לא מסוגל לרוץ קילומטר. אז מה, אין לו הרבה שמחה, אז אין לו טוב לבב. זה יכול להיות מצב הפוך. אדם יש לו טוב לבב, שמו אותו במקום שנוח, שמה שזורם לו בכיף, מתאים לו, אבל לא, עובר עוד יום, ועוד יום, נחנקתי. אין לי פה התחדשות, אין לי פה שמחה, לא מתאים לי. שני צדדים שונים בעבודת השם, שיכולים לעצור את הבן אדם, יכולים לתקוע את העבודה הרוחנית שלו, ואומר הרב, כדי שיהיה לנו חשק ללמוד יראה, אנחנו צריכים לעסוק בשניהם. לחדד את שניהם, תוך כדי פה גם העמקנו טיפה במושג יראה, שמחה, וזה לא דברים שהרב רק מגדיר פה שמחה, בצורה הגלויה, הוא מדבר פה על שמחה, שמחה זה התחדשות. זה משהו, ובעבודת השם יש התחדשות. דרך אגב, גם דיברנו את ה... דייקנו שם בתוך הלשון שלו בין המילים בעצם, וזה מאוד בולט פה, נכון? אז כשלמדתי את זה, אני זוכר שזה קפץ לי, כאילו, זה אצלי היה סוג של פתח להעמיק בסוגיית השמחה. ואז מתוך זה השוויתי לפסקאות, כושרות של הרמב"ם במקומות שונים, וכולי, אבל סתם, זה יש פה את הפשט ויש פה קומן לרמב"ם. כן, הערות, שאלות.
הבית לימודים הם בסוף. א' זה לגבי השתייכות והדבר השני...
מה זה א'? תגידו לי אתם, חידה. רוממות, למה אני צריך ללמוד רוממות דרך כל העבודה? שהיא מקרבת ממש לאדם ליוצרו יתברך, ולימוד שני מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה.
גם לשמוח במה שאתה
בשמחה. מה זה א'? א' זה שמחה או טוב לבב?
טוב לבב, לא.
ומה זה ב'?
שמחה, טוב לבב זה השני.
טוב לבב זה השני. א',
למה? ערך כל העבודה.
ערך כל העבודה, מאוד עליון. וכשאתה נוגע בה, אתה מתחדש. דבר שני, למרות שכל כך עליון, אני תשייכת אליי. מעלת
נפשו רוחנית, כמה אני
שייך לדבר? כמה אני שייך לזה, כמה זה לא משהו שיש לי... הוא לא... לא... אין פיל עליי שלא שייך אליי, שאין לי הרמוניה אליו, שאין לי שייכות אליו, שהעסק פה ייתקע. רצית להעיר משהו, שי?
כן, לא הבנתי את השמחה בא מצד הידיעה בעילוי ערך עבודה וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לו לעבוד.
השמחה כשאדם מבין, גם אם הוא לא מרגיש בגוף, אבל בשכל הוא מבין, וואו, כמה זה דבר גדול תורה. הוא קם בבוקר ויש לו חזק חזק בתודעה, שכשהוא עוסק בתורה, הוא עסוק במשהו שהוא נמצא במאוד דרגות מאוד מאוד עליונות, וכשהמחשבות שלו מתמלות במחשבות של תורה, הוא כל הזמן מתחדש בקומות שמחדשות לו את החיים, מחיות אותם מחדש. מרוממות החיים שלה למקום חדש. אז זה השמחה. ויש צד אחר, שזה זה שאני שייך לזה. ששימו לב, זה מאוד מורכב. שני צדדים קצת הופכים. למרות שזה דבר מאוד עליון, יש בי שייכות לזה. זה יכול להיות דבר שאני יכול להיות, למצוא בו נחת ושלווה והתאמה. והוא לא יהיה ככפוי עליי, כמשהו חיצוני, שאני עכשיו צריך בכוח, לעשות להתאים את עצמי, שהוא לא מתאים לי. זה בעצם הבחינה של טוב לב.
הרב, זה בעצם, זה מתחבר מה שפת
אמת,
גם
עצם האידיאל,
גם דבר ישן שאני אלמד בעצם, אני אמור לשמוח בו.
נכון, כי זה לא הלימוד הספציפי, זה האור הרוחני שקיים בו, הקומה הרוחנית שמופיעה בו. אחד בדברי תורה שהם נצחיים, תמיד אפשר להתחדש בהם. זה הפלא של דברי תורה, הזכרנו את זה, כן? דוד המלך התפלל, שהדברים יהיו נצחיים, דברי תורה שלהם כוח נצחי. איך יש דבר כוח? איך דבר יכול להיות רלוונטי? לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה והיום, זה לא הגיוני, זה לא נתפס לשכל אנושי. אין שום דבר רלוונטי, איזה ספר אנשים עד היום קוראים, שיש 2,000 ו-3,000 שנה. לא קיים ספר כזה, יש רק ספר אחד, זה התנ"ך. רק ספר אחד. כי התנ"ך הוא בצד הגלוי... מה? מה?
הקוראן וכל הדברים
האלה לא רלוונטיים שלה.
מה?
לא, לגביהם.
כמה זמן הוא קיים, לא יודע כמה זמן הוא קיים. וגם הוא קצת...
משתנים,
פתאום רוצים,
פתאום אוהבים, פתאום זה, פתאום
שם. כן, וגם הוא בעצם סוג של העתקה משלנו, כנראה אולי זה פשוט תובן את הכוח. כמה זמן זה הנצח, כאילו... משהו שהוא נצחי בכל העולם, כן. עסוקים בו בכל העולם. אז זה הצד הנצחי שבתורה. אז נכון, בצד הגלוי זה אותם מילים, אבל בתוך זה תמון משהו שהוא לא מתחיל מכאן, הוא מתחיל ממה שמעל השמש. וזה הכוח שלו, זה העוצמה שלו, זה ההתחדשות שלו. וכדי ללמוד יראה, למה אני לא רוצה ללמוד יראה? כי יושב לי בראש, וואי, עכשיו, זה כמו לקריאת ים סוף עכשיו, לא מתאים לי הדברים, אני לא שייך אליי. כן, זה מה שהרב פה כותב, זה הטוב לבב. טוב לבב, צריך לראות איך אני מתאים את זה מאוד מאוד לנפש שלי, אתה, זה כמו בחור שמגיע לישיבה, ובא אליו איזה אברך, ואיזה בחור שיורגים אליו, אומרים לו, תקשיב, מה שאתה עושה עכשיו, זה כלום, אתה, אם אתה לא תלמד פה לפחות 12 שנה, אין שום ערך בלימוד תורה שלך. מה עשית? לא גרמת לו שלימוד התורה? לא היה לו טוב לבב פה, הוא יגיש לו שייך. טוב לבב זה להכניס לעצמי לאט לאט את השייכות לגודל הזה. זה מה שהרב פה כתב. לא ראו בשיחה מלהשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה להם השמחה בתורה ותפילה. טוב לבב זה תהליך של... ויש צד אחר שוואי, בסדר, נכון, זה הכל טוב ויפה, נו, אני מקבל פה, עובר עוד יום ועוד יום, ולא מרגיש פה שום שינוי, שום התחדשות, שום דבר חדש ש... תן לי משהו חי, דינמי. אלו שתי הבעיות שמונעות מהאדם לרצות לעבוד את העבודה הרוחנית, להתקדם, להשתלם, מלא גם ללמוד. וכדי, אומר, זה מה שאומר פה הרב, וזה הוא פתח, כדי שענייני העירה לא יחיו, לא יכבידו, אלא אנחנו צריכים לעבוד בשני התחומים האלה. זה חלק מהבירור הרוחני שלנו. בירור, בערך, ברוממות העבודה הרוחנית, דבר שני, בשייכות שלי אליה. בסדר, ברור, צריכנו לברר פה את הפסקה. הראל, אתה צריכת לאחוז אותנו או ש... קצת דבריו, סלב. אז... קצת קפצתי כי ניסיתי טיפה להראות לכם את היחס בין שמחה טובה, אבל בסדר. אז בואו נמשיך הלאה, עוד שאנחנו סיימנו פרק, אבל אפשר להספיק עוד קצת, נכון? כן? אז בואו נראה, פרק ב' סידור כוחות הנפש ודרכי עבודת השם. א', הדרכת השכל והרצון בפנים ובחוץ, בפרט ובכלל. אומר פה הרב, בואו נראה, נסיר את כל הפסקה, תנאי גדול לתנאי חסיד לחובת הלבבות. כי הנפש שתתרצה לקבל מהירות עשה. ודבר זה הוא, וזהו דבר מוכרח מאוד. כל זמן שיאמר לעצמו שלום, שלום, ורק בנועם ילבד ילך, באורך סלולה, הוא קרוב אל המכשול. יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרעה, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. משנאמר, שתכף ומיד נבין ומכיר את השביל הטוב ואיך להינצא. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מהירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סמר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם. על כל פנים שאין מהירותם גדולה, ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. אומנם כלל ההוא, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם, וזהו גם מעשים חומריים, שפעולתם כבדה וצריך האדם להניע איבריו לזה. מכל מקום מרגיל אדם לעצמו איזו תנועת אדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו, ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, שהם נרשף, קלים בתנועתם, והוגלו לחשב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. אופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, באופן הנועם, בהם, מעניין הנאות, הערב הגופני, אהבת הכבוד, הגאווה, ויתר הדרכים המעוקלים שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. אומר פה הרב עיקרון, על פי דברים של רבנו בחיי, בחסף רובת הלבבות. זה תנאי גדול, הנפש צריכה, וכשאני עושה עבודה רוחנית, אני צריך להתרצות לקבל מרירות הסם. צריך להבין שיש בי ממד חולה. כי הנפש שלי בצורה הטבעית שלה, היא אוהבת חוכמה, היא אוהבת מוסריות, היא רוצה קרבת השם. שם היא נמצאת, רק מה לעשות? שיש בי ממד מסוים שהוא חולה, או עצם החיבור לגוף, שהוא כבר בעצמו יצר סוג של חיסרון. או גם אם לא, גם בלי קשר לזה, כל מיני מעשים וקלקולים ודעות מקולקלות והרגלים מקולקלים שקניתי עם החיים. ולכן אני מתחיל מתוך נקודת הנחה, כי זה חשוב להבין את זה. אם בא אדם לרופא והוא בטוח שהוא בריא כמו שור, זה הרופא אומר לו, תקשיב, אתה לא בריא. אומר לו, מה, אני בריא? אני אומר לך, אני בריא, מה אתה? אני חבר חזמן, אני ספורטאי, הכל אצלי פיקס. לא יעזור שום דבר, כי הוא לא יבין מה הרופא רוצה ממנו. כאילו, הוא ינסה להניק את עצמו מנהגות בריאות שלו, נכונות לו. שאני אומר, קודם כל צריך להבין, אנחנו צריכים להתרצות לקבל מהירות הסם. מי מבין שהוא צריך סם? מי מבין שהוא צריך דבר שהוא צריך רפואה? אדם שמבין שיש לו חיסרון, שיש לו בעיה. אז קודם כל צריך להבין את זה. אם לא נבין את זה, לא יהיה לנו שום יכולת להתחיל לגשת לעבודה. אז קודם כל זה ההבנה להתרצות לקבל מהירות הסם. להבין שמשהו, אני צריך פה כלים די עוצמתיים לשינוי. וזהו דבר מוכרח. למה? כי אם אדם יאמר לעצמו שלום שלום, והוא אומר, וואי, תראה, אני מתקדם בנחת, מה אני חי בריא, חבר לך על הזמן, מה אני צריך הכל אוכל? מה, איזה פחית קולה פעם ביום, איזה שעור פעם ביומיים, כאילו מה, זה כזה נורא, כאילו לא קרה כלום. אני אומר לך, אני מתקדם במקום של בריאות. אדם שמדבר כאלה דיבורים, ורק בין הנועם לבד ילך, הוא קרוב אל מכשול. למה? כי יש צד מאוד מאוד, מאוד חזק לחשוד, שאולי זה הדמיון שלו שהוא מתקדם בעבודה רוחנית. והוא לא באמת מתקדם, כי אם יותר מדי נוח לי, יותר מדי קל לי, אז אולי אני לא באמת משתנה. זה לא הגיוני שאני מגיל אפס שקוע בתאוות, בחומרנות, בחוסר צניעות, אני מגיע לבית פינות, והכל כל כך זורני בקלות, איך זה יכול להיות הכל זורני כל כך בקלות? הוא שדוש ממני מאמץ. ואם אין לי מאמץ, אם זה לא, אז כנראה אין אצלי באמת שינוי. כן, שמפני שאני לא חושש כל כך אם לא יעזור הדרך הרע, מתוך כך אני לא מצטער, הוא לא באמת מרגיש שינוי. זה הצטער הרע לא נלחם. לא קשה לגוף, כי הוא לא באמת מתנתק מהמקומות שאליהם הוא הגיע. משנאמר שתכף הוא מיד מבין ומכיר את השביל הטוב איך להינצל. זה לא מצוי שהאדם הנורמלי ברגע אחד כבר יבין, מצאתי כבר את הדרך והכל בסדר אצלי. רוב האנשים, תראו את זה בבריאות הגוף. אנשים שיש להם בעיות בריאותיות פיזיות. זה קריאת ים סוף בשביל לעשות שינוי בריאותי. יש גדולי, אנשים מאוד מיוחדים, סיפור על הרפשח, שישן סיגריה. פעם אמא שלי, בתוך בית חולים אמא שלי סיגריה. הוא משן סיגריה, תוך כדי שהוא שוכב במידת הטיפולי, בא אליו הרופא, תוך כדי שהוא מאשר לו תקשיב, לא טוב לך סיגריות. זה גורם לו להחביר את המצב הבריאותי שלך. תוך כדי הסיגריה, הוא לוקח את הסיגריה, מכבה אותה במקום. הרופא אומר לו, שמים את הסיגריה. לא. שליטה, הוא באותו רגע יכבה את הסיגריה. שליטה כזאת עוצמתית בנפש, היא רק אצל אנשים שכבר עברו תהליך משה הוא עבר. רוב האנשים, התהליכים הם קריאת ים סוף בשבילם. הפיזיים, הנפשיים, הרוחניים, כל דבר, כל חיסרון שיש בכם. שימו לב אליו. אני רואה את זה הרבה פעמים בעניין הזה בעולם הזה של תיקון המידות. אנשים עם איזשהו קושי של כעס, של תאווה, של גאווה, של קינה, של כבוד, זה לא משתנה ברגע. הם תהליכים מאוד מאוד ארוכים. אז אם אתה ברגע אחד, פתאום, הכל זורם לך, אז תבדוק טוב 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 אם אתה בכיוון, אולי זה הכל הקדימיונות פה והכל נראה לך שהוא כל כך... אז אתה מתאבב את מדרש, הכל זורם לו בקלות ובסדר, פתאום הוא יוצא החוצה והוא רואה שוואלה, הכל היה אשליה. לא באמת, אין פה משהו אמיתי. אומר הרב, כדי לבנות משהו אמיתי, אתה צריך לדעת, לשים לב שאתה עובד קשה, שיש מרירות של סם. שאתה מוכן לקבל את דברים שהם לא נעימים ונוחים לך. אבל פה יש גם בונוס, פה יש כולה גם. מה הכולה? מה הצד הקל? אחרי שאדם באמת התרצה לקבל מרירות הסם, והוא בא מתוך מודעות, אני באתי לעבוד קשה ולעשות דברים שלא נעימים, ולא נוחים לי, ולא קלים לי, שהם מתנגשים עם הטבע, עם הזרימה הטבעית של החיים שלי. אחרי הרצון והקבלה לסבור מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סמר, כי הרבה סמים מתוקים הם. תוקים ישנם, על כל פנים שאין מרירותם גדולה ביותר באהבת הבריאות, יונתק הסם אצל המקבל. מה יהיה הסם? לא חייב שיהיה לי רע. לא חייב שיהיה לי רע. זה כמו הדרשה של הרב ציוד, הפת במלח תאכל מים המסורה תשתה, ועל הארץ תשעה, לא שחייב לאכול פת במלח, מים המסורה, ועל הארץ תשעה. רק מה חייב? שתבוא מתוך עמדה נפשית שאתה מוכן גם לאכול פת במלח. ורן גם מים במסורה. אז גם פה, בעבודה הרוחנית, אם אדם בא מתוך מוכנות לעבוד קשה, יכול להיות שעשיית הנשמה הגדולה, והוא על כנפי נשמים כדוש ברוך הוא יישא אותו, ויהיה לו רק התעלות, יעלה קומה אחרי קומה כמעט בלי... יהיה לו כל מיני תרופות, אבל תרופות יהיו מתוקות. אצל רוב האנשים זה לא יהיה ככה, התרופות יהיה מרה. אבל גם כשהתרופה מרה, כשאדם מבין טוב טוב את הערך שלה, הוא מקבל אותה בשמחה. פתאום כבר לא כל כך מגעילה כמו שזה נראה. כמו בחור צעיר, שמתאמן ועושה מאמצים פיזיים אדירים כדי להיות לוחם בסיירת מטכ"ל. והוא רץ, והוא שובר עוד צי, ועוד מתח, ועוד כיבות צמיחה, וזה קשה, והוא מציע, והוא מסיים את זה גמור, אבל הוא שמח, הוא מבסוט. מבסוט, יש לו מטרה גדולה. יש מטרה גדולה, מתוך אהבת המטרה, גם הסם המר, גם הקושי הפיזי, גם החוסר התאמה בין זרימת החיים הטבעית שלי, מה שאני עושה עכשיו, גם היא פתאום הופכת להיות מתוקה, או פחות מרה, או פחות קשה. אבל הלב זה הנכונות שלי לבוא ולהבין שאני מתקרצה לקבל את בהירות הסם. אחרי זה מה יהיה? נדע לך, אם תלך, אם אתה באמת תבין את מה שאתה עושה, איך הכוח, לא יהיה לך כל כך נורא, לא יהיה לך כל כך מר. אבל מי שלא יבין את זה, לא יעשה שום דבר, שום עבודה רוחנית הוא לא יעשה. שום התקדמות אמיתית הוא לא יכול להתקדם. זה הבסיס ליכולת להתקדם רוחנית. כן, לכן זה מה שהרב הסביר פה, אמנם כלל הוא, זה כלל, ששינוי ההרגל הוא דבר כבד ולא נוח לאדם, ואז הוא עושה פה קל וחומר. גם בעניינים פיזיים, כן, הוא אומר, יש לי הרגל פיזי, הרגל הפיזי לקום ב-7 בבוקר. אני כבר 20 שנה קם ב-7 בבוקר, פתאום אני רוצה לקום ב-5. זה סך הכל הרגל של הגוף, הרגל של הגוף הוא לא עוצמתי כל כך, הוא לא כל כך חזק. די לשנות את הרגל הזה, זה מאוד מאוד קשה. תחשוב מה זה לשנות הרגל במחשבה, ברגש, בתפיסת עולם. כמה זה מורכב, כי הרגש הוא הרבה יותר חמקמק. לתפוס אותו עכשיו ולתקן אותו זה הרבה יותר קשה. כן, זה מה שהוא כותב פה. אמנם כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד ולא נוח לאדם. זהו גם מעשים חומריים, שפעולתן כבדה. צריך האדם להניע איבריו לזה. מכל מקום, אם הרגיל האדם עצמו באיזה תנועת אדירה, יקשה לו, מה זה תנועה? מה זה תנועה פיזית? יקשה לו מאוד למונע ממנו. ועל אחת כמה וכמה, תנועות מחשבות הנפש, שהם בני רשף, קלים מאוד בתנועתם. וכשאדם מתרגל לחשוב תמיד ציורי הלב הגסים, אופן הזקת כל ענייני החומר והדמיון, אופן הנועם בהם, מעניין הנאות הערב הגופני, ואהבת הכבוד וגאווה, ויתר דרכים מעוקלים, פה יש סוג של סוגריים. איך נוצרות דרכים מעוקלים האלה? הרי הנפש היא טובה בטבעיותה. שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, שיש חיבור של הנפש עם הגוף, דיברנו על זה כבר בפסקאות קודמות, בלא סידור מוסכם מהחוכמה מחיה בעליה, שיוציאו קוצים מדרדרים בין ספק. החיבור, הנפש היא תאורה, היא טובה, או אפילו נגיד כמו הרמב"ם, נגיד היא דף חלק. נגיד, זה אני...
הנפש הנשמה.
מה?
הנשמה. כותב נפש, זה
נשמה? נפש הכוונה... לא, לא, אין הכוונה נשמה, הכוונה הצד היותר גלוי של ה... כן, יש לנו נפש, יש לנו גוף נפש, רוח נשמה. הכוונה יותר הנפש, נפש רוח. יש לנו ארבעה חלקים. דיברנו, הזכרנו אותם, אני חושב פעם פה, יש עוד כל מיני תתי חלוקות, אבל יש לנו ארבעה חלקים, גוף, יש לנו נפש, יש לנו רוח, יש לנו נשמה. בתוך נשמה יש כאלה שמחלקים חיה יחידה. אבל הנפש, זה הצד הנפשי, כן, יש פסקה של הרב באורות התחייה, שמדבר על זה שבעקבות המשיכה הנפש של פושעי ישראל, מתוקנת יותר מהנפש של שלומם ומני ישראל. אבל הרוח של פושעי ישראל פחות מתוקנת מהרוח. מה הרב אתה לבטא בזה? הנפש זה הרבדים היותר, הרוחניים היותר טבעיים של האדם. אהבת האומה, אהבת הארץ, דברים כאלה, יותר טבעיים. עולם המידותי, הרוח זה יותר העניינים הרוחניים יותר עליונים, יותר עמוקים, יותר פנימיים. אז הרבה פעמים כשאב כותב נפש, השאלה על מה הוא מדבר. הנשמה, כשהיא מתחברת לגוף, לא קורה לה כלום. מה שקורה זה קורה לנפש. הנפש שלנו, מתוך החיבור לגוף, היא תחלכת. הגוף עם הצד החומרי שבו, בא ומושך אותה מקומות לא טובים. מה שאומר פה הרב, שחיבור של הנפש לגוף, בלי החוכמה שתחיה בעליה, יוצר קוצים ודרדרים להסתפק. זה בעצם, זו נקודת ההנחה שמנה אנחנו יוצאים. הנפש שלנו מתחבר לגוף, עוד לפני שקלקלתי כל מיני קלקולים בגיל הנערות, עצם החיבור לגוף, כבר יצר קוצים ודרדרים. אם אני רוצה לתקן, תיקון זה שינוי הרגלים, שינוי הרגלים, זה עבודה. שימו, שינוי הרגלים זה רק ברמה הפיזית, ברמת הנפש, הרגשות, המחשבות, תפיסות העולם, זה מסובך. איך אני תופס, איך אני מסתכל על המציאות, איך אני תופס אותה? מה העיקר המטפל? מה המקום? המון המון שאלות שקשורות לחיים שלי. הם כולם, כשאני מגיע לעולמה של תורה, כל זה עכשיו צריך לעבור מחשבות מחדש. לא להישאר בשום תפיסת עולם שבין הבתים. אז נכון שהרגילו אותי בבית, בחיים, תרגלתי כל מיני תפיסות עולם, הנחות מסוים, הנחות יסוד מסוימות. את הכל אני צריך להבין, אני עכשיו רוצה להכמין את הכל מתוך עולמה של תורה. זה קשה. זה קשה, אני רואה שהרבה, איך הרמב"ם כותב, העבדות הכי קשה של האדם היא העבדות של מחשבות. יותר מהעבדות של העבדות הפיזית. האדם הוא עבד, זה כל מיני תפיסת עולם שהוא קנה, כל מיני דברים שחינכו אותו, הסבירו לו, אמרו לו, והוא לא מוכן לשנות את הדעה, את הדעה שלו בזה, וזה דורש, זה קריאת ים סוף לעשות את זה. אז הלב של הכל זה המוכנות שלי לבוא מתוך הנכונות לקבל את מרירות הסם. מה יהיה בסוף? אומר, אבל לא בטוח שיהיה מה, אולי יהיה קצת מה. אבל מי שלא יבוא מתוך תובנה כזאת, לא באמת יצליח לעשות את השינוי העמידה, הרוחני העמידי שאותו הוא צריך לעשות.
למה
כשאדם מזדקן יהיה לו יותר קשה?
הקור לנפש
הזה כמו להיות מקובד. כן, זה... רואים את זה אפילו בזוגיות, רואים את זה ב... תראו אנשים, תראו חבר'ה, זה סיבה להתחתן צעירים. תראו חבר'ה, בחור שהגיע לגיל 25, הסיכוי שלו להתחתן רק יורד כל הזמן. כן? אתה רואים אנשים, חבר'ה, הגיעו, פתאום הגיעו לגיל 32, 34, מה קרה? אתה יוצא כבר 200 שנה, איך אתה לא מתחתן? באיזשהו שלב, הנפש מתקבעת. זה גם היתרון של לימוד שיעור ג'. יש משהו אחרי שירות צבאי, גם בחוויה הצבאית, אני מציין בית המדרש, גם בגיל, שהוא בעצם מקבע את הנפש שלך לאיזשהו... למה שקנית, קנית. מכאן והלאה, כאילו, אדם... אז זה גם עניין של גיל, יש, כן, זה... ככל שאדם הוא יותר צעיר, כך הוא יותר דף חלק. גם ברמת הזיכרון, כן, נכון, גירסון הענקותה, אבל גם ברמה הנפשית, המוכנות להיות גמיש, לשנות את עצמי, להתאים את עצמי, נכון גם בזוגיות? זוג מתחתנים בגיל 20, 21, 22, 23, הם בונים ביחד משהו משותף, כשהוא בן 29 והיא בת 27, כל אחד בא עם העולם שלו, ועכשיו כן מישהו פעם המשיל איזה משל מאוד יפה, זה כמו גלגלי שיניים. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד, זה כמו עם שני עיגולים של גלגלי שיניים שהם מתאימים להתאמה מדויקת. כל אחד, כן, הגלגל הזה לגלגל השני, והם מתאימו אחד לשני. רק מה קרה, כשעברו השנים, מה קורה לתוך הגלגל, נצבר בו אבק, קצת חול, קצת נשחק, קצת זה, ואז פתאום אתה בא לחבר, זה כבר לא מתאים. קיצור, זה... אז משהו אצלנו בנפש הוא פחות כלי קיבול, להיות מוכן להופעת התורה, שתופיע בצורה, לכן הרב, ודבר על זה הרבה. על החשיבות של לימוד תורה מינקות, מגיל אפס. כן, מפי עוללים ויונקים ניסת האוזם, מה אני צורך, אתה שבית אוהב ומתנקם, מסביר הרב בשמונה בקבצים. למה דווקא מפי עוללים ויונקים? יש כאלה שתמיד מסבירו לכם שזה סגולת התורה, ויש פה משהו מאוד עמוק. אותה תורה שנקנתה בילד, בזמן שהוא דף חלק, היא תורה טבעית, טבעית לנפש. ככל שהתורה יותר טבעית לנפש, ככה יותר חיה בקרבנו, ככה יכולה לנצח, כי הרשעה באה בכוח הטבע. אתה בא בכל מיני הסברים מול המלמדים, באים אני אומר, עזוב לך, יש חיים, יש כוחות, יש כסף, יש פרנסה, יש יצרים, יש תאוות, מה אתה מספר לי, יש לכל מיני פילוסופיות, עזוב אותי, שחרר אותי מהפילוסופיות שלך. וכשאדם בא מכוח חיים של תורה, זה טבעי לו. הטבעיות הזאת היא יכולה לנצח את הרוע שבא מכוח הטבע. לכן דווקא מפי עוללים ויונקים מסד תעוז, למען צורך להשבית אוהב ומתנקם. רק מכוח זה תוכל להשבית אוהב ומתנקם. אז זו העבודה הגדולה. ופעם, כשאני לא מגיל אפס, כל כולי קודש קודשים לאשר, צריך סם. צריך תרופה. צריך להבין איפה אני נמצא, מתוך זה, לעשות את התיקון. לא, לא תעשה.